ועכשיו איתנו אביב אמרוסי, שהוא מאמן כושר באונליין. היי אביב.
שלום שלום, מיכל. מה שלומך?
בסדר גמור. עכשיו ספציפית אתה מאמן באונליין.
את צודקת לחלוטין.
רק באונליין?
אם כרגע כן, בעבר אני הייתי מאמן אישי כמה שנים, הייתי גם מאמן קבוצות, והיום אני באונליין, בכללי אני 10 שנים בכל התחום הזה של הכושר והתזונה, ככה שיצא לי לטעום ולראות את כל הכיוונים.
אוקיי, ואתה מספיק שנים כדי לזהות ולהצביע על אותם טעויות שכמעט רובנו עושים, באופן גורף, בחדרי נכון. הכושר, או לפני אימון, לפני יציאה לאימון, אחרי יציאה לאימון, אז בוא תמנה לנו כמה.
הבנתי, באהבה. אז קודם כל, באמת, תכף מתחילה השנה החדשה, והרבה אנשים יבואו לחדר כושר, ומה כן. שיחליט בין רוב האנשים...
השנה הלועזית החדשה, כן.
נכון, השנה הלועזית החדשה. הרבה אנשים נרשמים כל שנה לחדר כושר, אבל לצערי, הרבה מהם פורשים, בגלל שהם עושים את אותם הטעויות שחוזרים על עצמם שנה אחרי שנה, ראיתי את זה כבר 10 שנים, אז אני אמנה כרגע את הטעויות הכי נפוצות, שאם אתם תימנו מהם, אתם בדרך כלל כן תראו תוצאות, ומי שרואה תוצאות הוא מתמיד, ומי שעושה את הטעויות הוא בדרך כלל אחרי חודש, חודשיים מפסיק, אז כרגע אנחנו הולכים למנוע ממכם לעשות אותם.
אוקיי.
טעות הראשונה, שהיא אולי הכי נפוצה, זה זמני מנוחה שהם לא נכונים. הרבה אנשים שנרשם לחדר כושר ואין להם יותר מדי ניסיון, הם באים לחדר כושר והם מדמיינים את זה שהם צריכים באימון להיות מזיעים, לספוג זיעה, להיות עם דופק גבוה, וכאשר אנחנו באים במטרה לעצב את הגוף שלנו, במטרה לבנות מסת שריר, אנחנו לא צריכים להיות בדופק גבוה. להפך, רוב הזמן בחדר כושר הוא מנוחה, כי כאשר אנחנו נחים, אנחנו יכולים לדחוף משקל, וכאשר אנחנו דוחפים משקל, אנחנו בונים יותר שריר, ולכן אם המטרה שלכם בחדר כושר זה לבוא ולהתעצב ולעצב את הגוף ולחטב את הגוף, המטרה שלנו זה לבוא לחדר כושר ולנוח. אנחנו לא צריכים להיות בדופק גבוה, 2 דקות מנוחה בין סט לסט, זה הזמן הנכון לרוב האנשים.
אז אם אני מתרגמת את מה שאתה אומר, בהנחה שאתם שם רוצים ללכת לחדר כושר, כי אתם רוצים להעלות מסת שריר, להתחטב. שוב, אם אנחנו רוצים להתחטב ושיראו את השרירים, כמובן צריך גם לשחרר רקמות שומן, כי השריר מתעצב, אבל אם הוא מחוסר רקמות שומן, אנחנו כנראה פחות נראה את זה, אבל עדיין השריר מתחזק. והדרך לחזק את השריר זה לעבוד עם משקל, התנגדות, משקל גוף, TRX, הרמת משקולות. ומה שאתה אומר, לא צריך לפמפם את זה, צריך לעשות את זה מדויק, עד כשל, ובעצם אני לא מגיעה לאותו מצב שבהובי הדופק מאוד מאוד עולה, ואני מאוד מאוד מזיעה.
נכון, שזה מביא אותי באמת לטעות השנייה, שהרבה אנשים באים לחדר כושר, הם עושים תוכנית אימונים, יכול להיות שמהמאמן, יכול להיות מחבר שלהם, אבל הם עושים את התוכנית אימונים והם עושים את אותו הדבר בדיוק, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, וכאשר אני מרים בדיוק את אותו משקל, אז גם הגוף שלי בסוף ייראה אותו דבר. על מנת שהגוף שלי יגיע לרמות שאני מפתח מסת שריר, שאני מקבל את הייצוב והמראה היפה והטוב שרוב האנשים רוצים והבריא, אני אצטרך גם לעלות משקל. ולכן הטעות אולי הכי נפוצה שיש, זה שבן אדם בא והוא לא יודע מתי נכון לו לעלות משקל. אין לו שיטה קלה וברורה לעקוב אחריה לדעת מתי לעלות משקלי עבודה. ולכן בשביל הצופים אני כרגע אתן את השיטה הכי קלה והפשוטה שאני מציע גם למתאמנים שלי. כאשר אנחנו באים, יש לנו טווח חזרות שאנחנו רוצים לעבוד, בוא נגיד 8 חזרות. אם לקחתי 10 קילו והצלחתי לעשות בכל הסטים 8, 8, 8, הצלחתי בכל הסטים, זה החלק שאימון הבא אני בא ואני מעלה את המשקל. גם אם אני לא אצליח אימון הבא לעשות 8, 8, 8, כל בסדר, נעלה לאט לאט בחזרות מאימון לאימון, עד ששוב נגיע ל-8, 8, 8, ואז שוב נעלה את המשקל. ברגע שנעבוד בצורה הזאת, אנחנו
נתחזק מה... לא הבנתי. 8, 8, 8, ואז פעם הבאה 9.
אז לא, בוא נגיד, אנחנו מכוונים להשיג 8 חזרות, זה מבחינתנו עושה טוב. אם הצלחתי עכשיו עם 10 קילו, נגיד, לעשות 8, 8, 8, זה אומר שאימון הבא, אני במקום 10 קילו, לוקח 11 קילו.
הבנתי, אוקיי. וגם אם לא הספקתי לעשות 8 חזרות, אני עדיין נשארת על המשקל הזה.
נכון, על המשקל החדש, ומאימון לאימון, את כרגע תנסי שוב לחזור ל-8, 8. כל פעם לעלות בעוד חזרה, עוד חזרה.
זאת אומרת, לשיטתך, אתה לא מעלה מספר חזרות, אבל אתה כן מגיע למצב שאם אני כבר מצליחה לעשות את זה, ודי בקלות או בנינוחות, זה הזמן לעלות את המשקל.
נכון לחלוטין. זה הדרך הכי קלה והכי פשוטה לרוב האנשים לעקוב אחריהם.
כן. כי זה נכון שיש כאלה שאומרים מספר חזרות, אבל לפעמים, אם אנחנו באמת מתחזקים, כבר צריך להגיע לכל כך הרבה חזרות, שזה גם משעמם וזה מתיש, ואת אותה תוצאה אנחנו יכולים להשיג בפחות חזרות, אבל על ידי זה שאלינו את מסת ה... שאלנו את, ה... את המשקל שאנחנו מרימים.
לגמרי, מיכל, את צודקת okay. לחלוטין, רואים שיש לך קצת ניסיון.
אוקיי. אבל אני חייבת להגיד לך משהו. יש תרגילים כמו לנצ'ים, או סקווטים, או אפילו סקווט, איך זה נקרא? בולגרי? שהרגל על הספסל?
סקווט בולגרי, לנצ' בולגרי.
לנצ' בולגרי, התכוונתי, לנצ' בולגרי. אז ברור שעובדות יותר קבוצות שרירים, ואני מוצאת שבתרגיל מהסוג הזה אני מעלה דופק. ולפעמים אם אני לא כך אוהבת להתאמן עם מזגן מאוד גבוה, אני גם מזיע. לא בגלל שעשיתי הרבה חזרות, בגלל שבתרגיל הספציפי הזה, הרבה קבוצות שרירים עבדו, דם צריך לזרום להרבה יותר אזורים, מן הסתם, הדופק יעלה.
אמת, אמת. ולכן יש תרגילים, בעיקר גם כאשר מדובר על פלג גוף תחתון, שזה הרגליים שלנו, שזה השרירים הכי גדולים, והדופק הוא כן יעלה, על אחד כמה וכמה אז אנחנו רוצים, באמת לשמור על טווח חזרות לגיטימי, כמו 7-8, כי אם אנחנו ננסה לכוון ל-15, יכול שאנחנו נפסיק בגלל הדופק שלנו ובגלל הנשימה, ולא בגלל שהשריר עצמו באמת הגיע לכשל, ולכן אנחנו נבנה פחות שריר, זה רק מחזק את העובדה שמאוד מאוד חשוב שתהיה לנו שיטה ברורה ומסודרת לעלות משקל עבודה.
אני רוצה לפתוח כאן סוגריים ולהזכיר למאזינים שלנו שכמעט כל המחקרים לאחרונה שנוגעים בלונג'ביטי, באריכות ימים איכותית, מדברים על הרמת משקולות. משהו שפעם היינו אומרים, מה, אני לא רוצה שיהיה לי גוף של גבר, ולא, ואני לא רוצה, ואני לא רוצה להתנפח, וזה היום כל כך ברור שזה אחד הדברים החשובים, גם לחיזוק העצם והשלד, וגם למסת השריר, שני דברים שאנחנו מאבדים ככל שאנחנו מתבגרים, מסת שריר ומסת עצם, ולמרות כל התוספים, אין תחליף למשקולות. משקל גוף, גומיות, אני מתעמלת פילאטיס מכשירים, זה מצוין, אבל מאז שאוספתי גם את המשקולות, התוצאות מדהימות, ואני באופן אישי עושה שני אימונים בשבוע, כל אימון חצי שעה. אימון מדהים. קפסולה מרוכז, ואני פשוט לא מאמינה לשיפור. זה משפר את הכל, את כל התנועתיות במשך היום. אז לא משנה מה חשבתם על הרמת משקולות, זה הזמן לחשוב אחרת. וחדר כושר הוא מקום שמאפשר את זה. גם, ואני שואלת אותך, אתה יודע, היום חדרי הכושר מציעים מלא מלא דברים. האם באמת צריך את כל הדברים האלה, או אימון מדויק? אתה למשל עושה אימון באונליין. אז האם לאנשים בבית יש משקולות, או אתה נעזר בספסל, בכיסא, בקיר?
שאלה נפלאה. אז קודם כל, מה שאת אומרת הוא מאוד נכון. היום מחקרים מראים שברגע שמתאמנים כמו שצריך, זה מעריך לנו גם את החיים, אבל גם את האיכות חיים.
נכון.
בנוסף לזה, אנחנו ממש לא צריכים להתאמן כל יום. היום אנחנו יודעים שאם מתאמנים 2-3 פעמים בשבוע, אפילו אימונים של חצי שעה, זה מספיק לחלוטין בשביל להגיע לתוצאות טובות.
כשאנחנו מדברים על הרמת משקולות, אבל אני כן מעודדת את האנשים להיות בתנועתיות. זאת אומרת, ללכת, לעלות במדרגות, לא להיות, אוקיי, התאמנתי פעמיים, או התאמנתי בבוקר, ועכשיו כל היום אני יושבת על הכיסא, מעלית, אוטובוס, רכבת. להיות בתנועתיות זה מאוד מאוד חשוב.
לגמרי, ואפילו מחקר ב-2024, שזה ממש בשנה הקודמת, הראה שבעצם כל 1,000 צעדים שאנחנו מוסיפים, הורידים לנו 12% תמותה באופן כללי. בן אדם שיוסיף לעצמו, והוא לא פעיל, והוא עובד במשרד, והוא יושב רוב היום, אם הוא יתחיל ללכת 8,000 צעדים ביום, הוא יאריך את החיים שלו בעוד 5 שנים יותר לחיים, וגם לאיכות חיים, ולכן תנועתיות זה באמת אחד הדברים הכי, הכי, הכי חשובים. יש לי עוד טעות אחת שהייתי כן שמח לשתף אותך ואת הצופים, שאני רואה שקורית המון המון בחדר כושר, שוב, בעיקר גם לפני השנה החדשה הלועזית, כי אני יודע שהרבה מהם הולכים להירשם. והטעות היא בעצם שהם לוקחים תוכנית אימונים שהם לא מתאימה להם. רוב האנשים הם לא מבינים יותר מדי בחדר כושר, הם נרשמים אולי בשביל להוריד את הבטן, אולי להתחלה חדשה, אולי כי הם רוצים להיפטר מהכאבי גב, אולי פשוט קצת להרגיש צעירים יותר. והם פשוט לוקחים תוכנית אימונים של חבר שלהם שהוא מתאמן שנים בחדר כושר. עכשיו, מה שמתאים לו, זה לא אומר שזה מה שמתאים להם, כי הם בנקודת התחלה שונה. בדיוק כמו שאני עכשיו אלך ללמוד שחייה, אני לא יכול לקחת תוכנית...
אז במילים אחרות אתה אומר, אתם מתחילים להתאמן, תוודאו שבונים, שמאמן כושר מתלווה אליכם לפחות לאימון הראשון, כדי לראות מה נקודת המוצא שלכם, ולהתאים לכם תוכנית אישית.
נכון, אוקיי. נכון, לגמרי.
אוקיי, זה חשוב תמיד, ו... אני רוצה גם להגיד, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, ורק מכל מה שאנחנו מדברים נכנס ללחץ, סטרס לא מועיל. וגם אין שום סיבה להיכנס ללחץ. אם אנחנו, אמנם אנחנו עדיין באוקטובר, לא, בנובמבר, סליחה, בנובמבר, אבל לעשות משהו קטן ולהסתכל על השנה הקרובה, בעיניים מתרגשות. אם אנחנו מחליטים על איזשהו שינוי, להתרגש לקראתו, לקראת זה שהשנה אני אהיה יותר פעילה, ואני אזיז את הגוף, ואולי שנה הבאה אני אצליח לעשות דברים שלא הצלחתי לעשות השנה, להחליף את הסטרס בהתרגשות. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, לשיח אל מול עצמנו, יש אימפקט מאוד מאוד גדול. אם עכשיו אתם תדמיינו איזה סנריו, אתם ברכב ושכחתם לסגור את הגז, אז ברור שזה ילחיץ אתכם ותתחילו לעשות טלפונים, וכולה מחשבה. אז בואו תאמצו מחשבה שמובילה להתרגשות, לציפייה, לסקרנות, משהו שמלהיב אתכם במקום משהו שמכניס אתכם לסטרס, לחרדה, לדיכאון, מה, אני לא זזתי כבר שנים, עכשיו חדר כושר, מה הסיכוי, להשתפר. תעיפו את המחשבות האלה הצידה. בואו ניגע קצת בטעויות שאנשים עושים לפני אימון ואחרי אימון, כי אותי תמיד שואלים, מה את אוכלת לפני? ואני באופן אישי לא אוכלת, אני שותה מים. לרמת העצימות שלי זה סופר מספיק, כל דבר מעל זה מכביד עליי באימון, ואחר כך אני יכולה לבוא, לאכול, אבל יש אנשים שמתאמנים בסוף היום, יש אנשים שבאמצע היום. אז איך אנחנו מתייחסים לזה, לעניין האוכל, לפני אימון ואחרי אימון?
שאלה מקסימה. אני כן רוצה טיפה להרחיב על הנושא הזה תתאמנו באמת במה שאתם מרגישים בנוח, בסוף נשים חדר כושר הצידה, זה יכול להיות שלך יותר מתאים יוגה או לאחת פילאטיס מכשירים, בסוף הדבר, הספורט הטוב ביותר, זה ספורט שאנחנו יכולים ונהנים להתמיד בו, זה לא משנה מה, כל עוד תהיו בתנועה, אתם תהיו בריאים, זה לא מחייב חדר כושר, כן אם המטרה שלכם זה לעצב את הגוף, תמיד חדר כושר יהיה האפשרות הטובה ביותר. ולענייננו, בנושא התזונה של אחרי ולפני אימון, הרבה אנשים יותר מדי לחוצים על זה, אך יש לנו כמה כללים פשוטים שאחריהם אנחנו אמורים לעקוב. דבר ראשון, אנחנו כן נרצה באופן כללי להעלות את כמות החלבונים שאנחנו אוכלים ביום יום. זה לא אומר שחייב לרוץ אחרי האימון וישר לאכול חלבון, כי כאשר אני אוכל חלבון, לוקח הרבה שעות לגוף לעכל את זה עד שזה מתפרק, מביא אנרגיה לגוף, מגיע לתאים, ולכן אנחנו פשוט רוצים באופן כללי לאכול יותר חלבון. אם נוח לי בבוקר, אז בבוקר, אם נוח לי בערב, אז בערב. בסוף, ככה אנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה היומית, פחות ברמה השעתית. בנוסף לזה, אחד הדברים שהכי משפרים ביצועים באימון, ומאוד פופולרי גם בקרב בני נוער, דרך אגב, זה העניין של משקאות אנרגיה. עכשיו, אין הבדל בין משקי אנרגיה לבין קפה, ולכן אני אמליץ לרוב האנשים על קפה, כי זה הרבה יותר בריא וטוב וטבעי לגוף שלנו. הנקודה היא שאנחנו לא רוצים לעשות את זה בשעות הערב המאוחרות, בגלל שאם אנחנו עושים את זה בשעות הערב המאוחרות, זה קצת פוגע בשינה, ולכן אם אתה מתאמן בבוקר או מתאמנת בצהריים, מומלץ כן לשתות קפה 30 דקות לפני האימון, להוסיף חלבונים באופן כללי, להוסיף ירק אחד ביום, וכל זה בפני עצמו כבר יעשה הבדל גדול, לא צריך להתעמק, לא צריך להיכנס לעומק, קודם מתחילים מבסיס טוב, כבר תראו תוצאות, כבר תרגישו טוב יותר, ולאחר מכן אנחנו נמשיך לעוד ועוד דברים, אבל זה הבסיס.
טוב, אז אני אציג גישה נוספת, כי אני לא שותה קפה, ומשקאות אנרגיה הם ביג, 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 נו, נו, בלי סוף, כאילו כל המחקרים מדברים על זה, כמה זה אחת ההמצאות הכי גרועות והכי מזיקות. ולי הסדרת תרגילים מדהימה שאני עושה בבוקר, מעוררת אותי, אולי אני אעלה אותה באמת השבוע שאנשים יוכלו לראות. פעם אנשים פשוט העירו את הגוף שלהם, העירו את הגוף שלהם בתנועתיות, היום אנחנו מעירים את הגוף שלנו והסתמך על כל מיני דברים ממכרים, שנותנים הרבה מאוד רווח לחברות מזון, רשתות מזון וכדומה. אני מאמינה בדברים הבסיסיים, אני לא נכנסת בכלל לבריא או לא בריא. אם בן אדם לא יכול לוותר על הקפה כי יש לו מיגרנה, זה לא אמור להיות הקשר בין מזון לבין גוף האדם. אז תפעילו גם שיקול דעת. אבל כן אני מעודדת לשתות מים עם הפעילות הגופנית שלכם. היא בבוקר, מים להזרים למערכת, מאוד מאוד חשוב. גם למערכת העיכול, ואם אפשר גם להיכנס לשירותים לפני שהתחלנו את הפעילות הגופנית ולהתרוקן, זה גם מאוד מקל ומשפר את האימון, כשאין לנו עומס במעיים. אז אלה הדברים שהם באמת חשובים, ואהבתי את מה שאמרת, להסתכל על האוכל בהיבט יומי ופחות בהיבט שעתי.
אז לגמרי.
טוב, אביבה, לדעתי נגענו במספיק דברים, השארנו את המאזינים שלנו עם הרבה חומר לעיכול, להשתמש בו בחדר הכושר, ותודה רבה.
בכיף, בכיף ובאהבה, אני מקווה שעזרנו לכמה שיותר אנשים, ואז
תלם
לכם יותר קלים ופשוטים.
תודה, סופה שניים, ביי ביי.
ביי מיכל.